אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בחירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי מנהלים ומנהלות יקרות. את הפרק הזה החלטתי להקדיש לנושא שעולה הרבה בליווי מנהלים, והוא בדידות ניהולית. זה נושא שלדעתי לא מדברים עליו מספיק, ולא מדברים עליו בצורה מספיק פתוחה. אז נתחיל בסיפור. רויטל מנהלת צוות של 6 מפתחים, והיא שמה לב שאחת מהמפתחות בצוות מתחילה להיעדר יותר מהרגיל. בחברה עובדים בספרינטים של שבועיים, ורויטל שמה לב שכבר 4 ספרינטים ענבל מחמיצה יום או יומיים או יותר בכל ספרינט. והיא לא מספיקה לדלבר את המשימות בזמן, וזה שינוי בהתנהגות כי ענבל הייתה ממש על זה. בפגישות אחד על אחד שלהן, ענבל אומרת שהכל בסדר, וכל פעם יש סיבה אחרת להיעדרות, אבל רויטל באמת שמה לב שמשהו השתנה, וגם ההספק נפגע. רויטל מחליטה לפתוח עם ענבל, שהיא מרגישה שמשהו השתנה, ומבקשת שתשתף אותה במה שקורה. היא חושבת על כל מיני סיבות אפשריות, וגם לוקחת בחשבון שיכול להיות שענבל לא תיתן תשובות קונקרטיות, כי אולי לדוגמה היא מחפשת עבודה חדשה, או כל מיני דברים אחרים שיכולים לקרות. והן יושבות לדבר, וענבל שוב אומרת שהכל בסדר, ושקרו בתקופה האחרונה כל מיני דברים שבגללם היא נעדרה, אבל שום דבר רציני לא קורה. וכשרויטל מסתכלת לה בעיניים ושואלת אותה ברכות, זה באמת הסיפור? ענבל מתחילה לבכות, והיא מספרת שיש לה כאבי בטן קשים כבר הרבה זמן, והכאבים האלה לא מוסברים, והיא מתרוצצת מרופא לרופא ומבדיקה לבדיקה, ואף אחד לא מצליח להבין מה הבעיה. והיא מסתובבת עם כאבים קשים כבר הרבה זמן. וענבל לא התכוונה לשתף את הדבר הזה, והיא מתחננת לרויטל שלא תספר לאף אחד בחברה. זה פרטי שלה, והיא לא רוצה שאף אחד ידע על זה. ורויטל לא מצליחה לצאת מהפגישה הזאת ולסיים אותה, בלי להבטיח שהיא באמת לא תשתף אף אחד. כשמדברים על בדידות ניהולית, בדרך כלל מדברים על המנכ״ל או המנכ״לית שנמצאים בצמרת. אבל הבדידות הניהולית היא לא רק בצמרת, היא מורגשת היטב גם בתפקידי ניהול אחרים. והאמת היא שזה באמת עולה כמעט בכל תהליך ליווי. כי מנהלים מתמודדים עם המון סיטואציות מורכבות של עצמם, של האנשים שלהם, והם כל כך עמוסים וטרודים, הם כל כך רוצים להספיק את כל המשימות ולהוכיח את עצמם ולהצליח, ואז מגיעות הסיטואציות האלה והן נורא מפריעות במרוץ הזה קדימה כשאנחנו על אוטומט. ומנהלים באמת לא עוצרים לחשוב על זה שהם לא לבד, שאפשר לבקש עזרה, שיש מנהלים אחרים ממש לצידם שמרגישים בדיוק כמוהם ומתמודדים בדיוק עם אותה מציאות, או עם מציאות מאוד דומה. בדידות ניהולית היא באמת אחת הנושאים שהכי פחות מדברים עליהם, אולי כי זה לא נעים, אולי כי חסרה מודעות, אבל זו תחושה שמלווה המון מנהלים ביומיום שלהם, כשהם צריכים לקבל החלטות ולא יודעים עם מי להתייעץ, כשיש דילמה עם אחד העובדים שהיא לא טריוויאלית, והם לא רוצים לחשוף את הסיפור או את העובד, או כשיש קונפליקט ביחסים עם המנהל או עם אחד הקולגות, והם מרגישים שאין עם מי לדבר, והרבה פעמים מנהלים גם חשופים למידע שאסור להם לשתף, כמו שינויים עתידיים בארגון שהם מבינים את ההשפעה שלהם, ולא קל להחזיק את הדבר הזה בבטן, אבל אסור להם לשתף אנשים אחרים בתוך הארגון. אז נחזור לרויטל, באמת יש לה דילמה מורכבת. היא אחראית על הדליברי של הצוות שלה, והדליברי הזה נפגע ומתעכב, והיא מסתכלת אל העתיד, והיא לא רואה שינוי חיובי בקרוב. ומצד שני, העובדת שלה שיתפה אותה במציאות הפרטית שלה, בסוד, בדיסקרטיות, והיא רוצה לכבד את הבקשה, אבל היא גם רוצה להבין איך מתמודדים עם זה, ומצד אחד לעזור לענבל, ומצד שני לדעת איך להציב גבולות בסיטואציה הזאת, וגם מצד שלישי להיות שקופה עם המנהל שלה, ולהדכן את הצפי לקפסיטי החדש של הצוות, כי הקפסיטי הזה השתנה. אז רויטל באמת מרגישה בודדה, והבדידות הזאת יושבת על המחשבה שלנו כמנהלים, שאנחנו אמורים לדעת את התשובות, ואנחנו אמורים לדעת איך להתמודד, כי זאת האחריות שלנו. וגם על זה שרבים מאיתנו לא כל כך טובים בלבקש עזרה, ולא כל כך טובים בלהיחשף. כי אנחנו מרגישים שם חלשים, ואנחנו מרגישים שם פגיעות, ופגיעות זה משהו שנשמע נורא טוב בהרצאות של אחרים, או בפודקאסט של ברנה בראון, אבל בחברה שאנחנו עובדים בה, זה הרבה פחות מקובל, ואנחנו נורא רוצים להוכיח את עצמנו. בדידות ניהולית מורגשת גם כשכמנהלת, אני מחזיקה בעמדה שונה משאר המנהלים סביבי. לדוגמה, ליוויתי לאחרונה מנהל שעובד בארגון, שהארגון גדל מאוד מאוד מהר ויש לחץ לגייס ומהר. והמנהל הזה לא רוצה להתפשר על גיוס לצוות שלו, והוא חיפש את המועמדים שיעבדו איתו ועם הצוות הכי טוב. ובתהליך הגיוס הגיעו שני מועמדים שעברו את כל המבחנים ואת כל הרעיונות, וכל מי שראיין אותם אישר את הגיוס. אבל הוא לא היה שלם עם הגיוס הזה, והוא הרגיש מאוד בודד בהתעקשות שלו לא לגייס אותם. אני מכירה דרך אגב גם מנהלים אחרים שנשברו בסיטואציה הזאת, כי הם לא היו מסוגלים להגיד לא, והיום הם עובדים עם עובדים שלהם, והם מרגישים שהם התפשרו, וזה קשה, כי שני הצדדים מרגישים את חוסר ההתאמה. אז באמת הסיטואציות האלה שבהן מנהלים מרגישים בדידות הן סיטואציות מגוונות. מנהלים מתמודדים עם התלבטויות, עם חוסר ידע, עם חוסר ניסיון בכל מיני תחומים ובסיטואציות חדשות. ולא פחות מזה, בחוסר בתמיכה מנטלית ורגשית. ולנהל מרגיש לעתים מאוד קרובות כמו רכבת הרים. אנחנו לא תמיד יודעים איך להניע את העובדים שלנו, איך להעריך את הביצועים שלהם, איפה עובר הגבול בין להמשיך להשקיע בעובד שלנו או להיפרד ממנו כי זו אותה השקעה שקועה. יש באמת הרבה דילמות קשות. ואם זה נשמע לכם מוכר, אז אני קודם כל רוצה לומר לכם שזה באמת לא חייב להיות ככה. להיות מנהיג זה לא אומר להיות בודד. אני מכירה היטב את המחשבה או את העמדה הרגשית הזאת שאנחנו לבד וכל עול העולם על הכתפיים שלנו. אבל אני מציעה לייצר שם גם קצת גמישות ולהבין שזה יושב על הפחד שלנו להיכשל ושלא יהיה אף אחד שנוכל לשתף ולא יהיה אף אחד שיבין אותנו. החדשות הטובות הן שבאמת יש מה לעשות. וכשתעשו את זה אתם גם תרגישו הרבה יותר טוב, וגם תרגישו שאתם מקבלים החלטה ממקום הרבה יותר מדויק ונכון, כי זה יהיה על בסיס יותר עשיר של ידע. אז אני אדבר על ארבעה דברים חשובים שאפשר לעשות ובאמת עושים שינוי גדול. אז בשבילי זה קודם כל מתחיל בהבנה שאני לא לבד, ואני באמת רוצה לספר לכם שלא משנה באיזה סיטואציה אתם נמצאים, אתם באמת באמת לא לבד. המנהלים סביבכם בארגון חווים מציאות מאוד דומה לשלכם, גם אם מאוד קשה לכם להאמין. איך אני יודעת? כי כשאני מגיעה לארגונים ומלווה מנהלים בקבוצות מאסטרמיינד, הדבר הראשון שקורה זה שהמנהלים בקבוצה שומעים את השיתוף של שאר המנהלים, והם מבינים שמה שהם חווים, הסטרס, הדילמות, הקונפליקטים, זה בדיוק מה שהמנהלים סביבם חווים, וזאת לא נחמה שגם לאחרים קשה. אבל זה בהחלט מנרמל את המציאות ואת ההבנה שאני לא יצרתי את המציאות הנוראית שאני נמצאת בה. זאת פשוט המציאות שמנהלים מתמודדים איתה. אז נכון, לא בכל ארגון יש קבוצת מנהלים, ואם אין, אתם יכולים להיות אלה שתקימו את הקבוצה הזאת. ואם אתם לא יודעים איך, אז אפשר להתייעץ, גם איתי וגם עם אחרים. ואפשר גם להתחיל בקטן ובאופן לא רשמי, עם מספר קטן של מנהלים שאתם מרגישים שאתם משדרים איתם על אותו גל, וזה מקום כזה שאפשר באמת להביא דילמות ולהתייעץ. ויכול להיות שאתם מרגישים שקבוצה זה בכלל לא מה שאתם רוצים, ובכלל לא המענה שאתם מחפשים. והחדשות הטובות הן שאפשר לקבל את המענה הזה בעוד הרבה דרכים אחרות. אז הייתי מתחילה לחפש בקטנה ופותחת את העיניים, ובעיקר את הלב, ומחפשת את הבאדי שלי בארגון, האדם הזה שמבין את הדינמיקה, את הפוליטיקה הארגונית, את התהליכים, מישהו שאני מרגישה שאני יכולה לסמוך עליו ולשתף אותו, וישמור על דיסקרטיות, ומישהו שאני ממש מרגישה שאני יכולה לדבר איתו על הדברים האלה. הייתי מתחילה לגשש ולראות מי זה יכול להיות. אני אשתף שבכל ארגון שעבדתי בו, הייתה לי את הדמות הזאת איתי, ומהר מאוד הפכנו לחברים, כי זה קשר מאוד משמעותי. זה באמת מישהו בתוך הארגון שמבין את הדינמיקה, ואז היכולת שלו לעשות לי ריאליטי צ'ק, לשקף לי את הסובייקטיביות שלי ומה עוד אפשר לעשות, זה מאוד משמעותי בתוך ארגון. בנוסף לזה, אני גם ממליצה להרחיב את מעגל ההשראה אל מחוץ לארגון, להצטרף לפורומים ולקבוצות מנהלים, למקומות שבהם אפשר להתייעץ וללמוד אחד מהשני, לשמוע סיפורים של אחרים, מקומות שאני מרגישה שיש בהם הלימה לערכים שלי. אני חברה בכמה קבוצות מנהלים כאלה ויכולה לספר שנרקמו שם באמת יחסים מאוד עמוקים ומפרים, ויחסים שבאמת אפשר להתייעץ בהם, לפתוח דברים ולהתפתח ביחד. ואופציה נוספת היא להתייעץ עם מישהו שכבר עבר את הדרך שאתם עוברים, ויכול לקצר לכם את הדרך. יש פרק שלם בפודקאסט על מנטורינג, זה באמת כלי שאני מאוד מאוד מאמינה בו ונעזרת בו בכל שלב בקריירה שלי ובכל שלב בצמיחה שלי. כי אין כמו לעזר במישהו שכבר נמצא במקום שאני רוצה להגיע אליו. מישהו שעוזר לי ומתבונן בי בעיניים טובות ובאמת יכול לעזור לי להבין מה הצעדים הבאים שלי ואיך להתמודד עם המציאות שאני חווה. אז ההתמודדות הזאת עם בדידות ניהולית מתחילה במודעות שלנו. אז הצעד הראשון להתמודד עם בדידות ניהולית זה קודם כל להבין שזה המצב, שזה מה שאני חווה, אני חווה עכשיו בדידות, ויש מה לעשות עם זה, ושאנחנו יכולים לבחור לא להיות לבד עם זה, אנחנו יכולים לבחור בדרך שמתאימה לנו להתמודד עם זה. אז כדי ככה לסגור גם את הסיפור של רויטל, רויטל נתנה לדברים כמה ימים ככה לשקוע, ואז היא חזרה לשיחה עם ענבל ואמרה לה, תקשיבי, בגלל שהקפסיטי של הצוות משתנה, אני חייבת לעדכן את המנהל שלי, זה לא משהו שיכול להישאר בינינו לאורך זמן. וענבל הבינה, זאת אומרת באיזשהו שלב היא הבינה שאי אפשר באמת להמשיך ככה, ורויטל שיתפה את המנהל שלה וביקשה ממנו אחד לשמור על דיסקרטיות וביחד באמת להבין מה הם יכולים לעשות, והם החליטו להכיל את הסיטואציה הזאת של ענבל ובאמת לתמוך בה. וזאת החלטה שהיא לא טריוויאלית והיא מאוד אנושית והיא מאוד הומנית והיא לגמרי הדבר הנכון לעשות לפי סט הערכים שלי בכל אופן, ואני אף פעם לא לוקחת את זה כמובן מאליו כשזאת הבחירה. אז אנחנו באמת, קודם כל, עוד כל החלטות בכלל אנחנו יכולים לעשות לבד, אבל אנחנו באמת יכולים לשתף אנשים בתוך תהליכי קבלת ההחלטות שלנו, כדי להרגיש הרבה פחות בודדים בתפקיד הניהולי שלנו. ורויטל בחרה במנטורינג, אבל כל אחד יכול לבחור את ערוץ התמיכה שמתאים לו, העיקר זאת המודעות. כשיש לנו את המודעות למצב, אנחנו יכולים לפתור דברים הרבה הרבה יותר בקלות. ותחשבו מה מתאים לכם. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.